בפסוק ו' כתוב, קדושים יהיו לאלוהים ולא יחללו שם אלוהים, כי את אישי אדוני לחם אלוהים הם מקריבים והיו קודש. בפסוק ח' כתוב, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדשנו. מה שאומר, מה זה קדושים יהיו? על כורחם יקדישום בית דין בכך. יכול להיות כהן יגיד, מה זה, אני לא יכול זה, אני לא יכול להתעמל למת, לא יכול להתחתן עם גרושה, לא יכול זה, לא. מוותר על מה? מוותר על הקדושה, הוא אומר, אני מוותר עליכם. לא, בא בית דין, אומר, בית דין מקדישום, אתה לא, זה לא בחירה העניין הזה. אתה כהן בעל כוחך, אתה לא, אין לך כאן בחירה, אתה כן רוצה, אתה לא רוצה. לא, אז הוא אומר, על כורחם אם יהיו, גם בסעיף וקידשתו, בחטא, כותב, וקידשתו על כורחו, אתה על כוחך, שאם לא רצה לגרש, נניח אדם, יש נסע אישה שהיא לא ראויה, לא כהן הכוונה. אז הוא אומר, ילקהו ויסרהו עד שיגרש. ומצד שני אומר, קודש קדוש יהיה לך. מה זה אומר קדוש יהיה לך? הכוונה לישראל, נהוג בו קדושה. דהיינו, תן לו איזה מעמד מיוחד. במה זה מתבטא באופן מעשי? לפתוח ראשון בכל דבר, ולברך ראשון בסעודה, עלייה לתורה, כל דבר. ומצד אחד, הוא הקדוש על כורחו, אבל מצד שני, אנחנו צריכים לנהוג בקדושה, זאת אומרת, כדשתו, ויש פריקת המזון, אז אם הוא, יש כהן, הוא הראשון. מצד שני, גם אנחנו צריכים לתת לו את היחס הראוי, ויתן, כמו שרואים כאן, לפתוח ראשון בכל דבר. הוא קדוש משני הצדדים, מצד זה שהוא נולד קדוש, ובעל כוחו הוא קדוש, ומצד שני, גם אנחנו צריכים לקדש אותו, גם היום הדין הזה נוהג. וקידשתו. אנחנו במשניות, פסחים, פרק ה. משנה ח' כמעשהו כן, לגבי הקורבן פסח. כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת. אלא שהכהנים מדיחים את העזרה שלא כרצון חכמים. רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובות, זרקו זריקה אחת על גבי המזבח, ולא עדו לו חכמים. קודם כל כמעשה, זאת אומרת, גם בפעים נאמר חל ערב פסח בשבת, אז בכל זאת, למרות הכל שזה שבת, מקריבים קורבן פסח. זה מה שהוא אומר. כמעשהו של פסח, בכל כך מעשהו בשבת, אם חל ערב פסח להיות בשבת, נעשו בקורבן פסח כל העבודות, כמו שנעשים בחול, ככה נעשים בשבת, למרות שזה שבת. אלא מה? יש בעיה. בבית המקדש היו שוחטים. אז היה הרבה דם. כשמקום שוחטים יש הרבה דם. והכהנים לא נעים להם מסתובב, רגליים, הם הלכו יחפים, כל הזמן בדם. אז הם רצו לנקות את בית המקדש. אבל איך היו מנקים את בית המקדש? לא היו היום כמו זרנוקים של מים, אתה שוטף את האצבע. אז מה היו עושים? היה אמת מים מגיעה לבית המקדש. היו סותמים את הפתח של היציאה של ה... ואז המים היו עולים, המים היו עולים, היו שוטפים את כל הרצפה, היו פותחים את התעלה הזאת, ואז כל המים יוצאים, כל הלכלוך, עם כל הדם, פטנט. אז זה מה שהוא אומר, הם היו עושים ככה, אבל חכמים לא הייתה נוחה מהעניין הזה, נראה תקף מדוע. כן. אלא שהכהנים מדיחים את העזרה, לאחר שהשלימה הכת השלישית את הקרבת פסחי אביצה, היו מדיחים את רצפת העזרה באמת המים שהייתה מהלכת בתוכה. דרך אגב, אמת המים הזאת, אומרים היום, היא מגיעה מברכות שלמה על יד בית לחם. עד היום, מראים צינורות, איך שהמים היו מגיעים משם בגרביטציה. יורדים לאט לאט ומגיעים עד לבית המקדש. זה הדבר בדיוק מתאים הגרביטציה משם למקום הזה. והיה נקב בחומת העזרה, שהמים יצאו דרך שם לחוץ. וכשהיו רוצים להדיח את העזרה, היו פוקקים את הנקב, ועמת המים הייתה מתמלאת ועוברת על גדותיה. והמים הציפו את כל העזרה שהייתה רצופה אבני שיש, ואחר כך היו פותחים את הנקב, והמים יצאו ושתפו מהם את כל הדם שעל רצפת העזרה. אף כשהערב פסח חל להיות בשבת, גם כן הכהנים מדיחים את העזרה ומעשיהם בחול. והם עשו את זה שלא כרצון חכמים. הם עשו את זה, אבל החכמים לא היו מבסוטים מזה. מדוע? שלא התירו להדיח בשבת, אף על פי שאין ההדחה אסורה אלא משום שבות. יש מושג בהלכה שנקרא שבות. מה ההגדרה של שבות בשבת? זה אומר בתחילת מסכת שבת, אני אקרא לכם מה כתוב, מה זה שבות? שבות אומר ככה, מלבד איסורי המלאכות, ישנם בשבת איסורים מדברי סופרים, הנקראים איסורי שבות. זה, זאת אומרת, יש מדאורייתא, איסורי מלאכה, אבל גם החכמים, היה להם איסורים שלהם. האיסורים של החכמים, אחד מהם זה הדחה. אז הם, זה נקרא שבות. נכון שזה שבות, אלא משום שבות, ואין, יש כלל גדול, שבות, אין שבות במקדש, כן? מכל מקום היה זה שלא ברצון חכמים, לפי שלא כל שבות יתירו במקדש. היה שבות שיתירו, שבות שלא יתירו. כן, שנו בברייתא, שבות צריכה היתרו. שבות שאינה צריכה, לא יתירו. שבות, עבודה שהיא צריכה, יתירו. אבל עבודה שלא צריכה, לא יתירו. כן. אבל הרמב״ם פוסק, חל 14 יום בשבת, כמעשו בכל כך מעשו בשבת, או חצים את העזרה בשבת, שאין איסור שבות במקדש. אפילו דבר שאין צורך עבודה, איסור שבות במקדש הוא היה. רבי יהודה אומר, מה היו עושים עם הדם? הרי הדם צריך לשפור אותו על המזבח. אבל יש שני סוגי דמים. כששוחטים בהמה, אז יש הכילוח הראשון, שזה נקרא דם הנפש. דם הנפש זה אדם שיוצא בשפריץ הראשון, סליחה שאני מדבר ככה בית המדרן, ששוחטים יוצא שפריץ של דם. השפריץ הזה נקרא דם הנפש. ויש דם התמצית, זה אדם שנשאר בגוף, נקרא דם התמצית. עכשיו, אז מה היו עושים? כשהיו שוחטים, היה משפריץ דם. אז רבי יהודה אומר, היו לוקחים כוס, דוגמה של דם, משנה, גם מהדם התמצית וגם מדם הנפש, והם שופכים על היסוד של המזבח. זה מה שהוא אומר. כהן ממלא כוס מהדם של הרצפה, קודם שהדיחו אותה, וזרקו זריקה אחת על גבי המזבח. שאם נשפך הדם שנתקבל מאחד הקורבנות ולא נזרק על המזבח, נמצא מכשיר את הקורבן בזריקה זו, בוודאי יש באותה תערובת גם אותו דם שנשפך. ולא עודו לו חכמים, לא הסכימו עם רבי יהודה. והטעם בברייתא, בגמרא, לפי שמעורב בו דם התמצית של הרבה פסחים, אמרנו, דם התמצית זה הדם שנשאר אחרי זה, של זה. ואם נשפך דמו של אחד הקורבנות, הרי הוא בטל במיעוטו בדם התמצית, שהוא פסול לזריקה על המזבח, שאין קשר לזריקה אלא דם הכילוח, שהנפש יוצאת בו, זה דם הנפש. ואם רבי יהודה סובר שאין דם מבטל דם, וכל שהגיע ממנו למזבח, אפילו מעט, הרי הוא מכשיר את הקורבן. ואין הלכה כרבי יהודה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו בדף קוף מן ג' העלאת כנסת ישראל במדרגתה העליונה כל זמן שיש חילוק עמים בעולם. זאת היא מדרגת נקודת ציון. צריך להבין, האדם הראשון שהוא נברא, ממנו היה לכתחילה צריך לצאת כל המין האנושי בשווה. כך היה צריך להיות. כולם, אנחנו כולנו בני אותו האדם הראשון. אלא באה ההיסטוריה התגלגלה, והאדם הראשון חטא. וגורש מגן עדן 20 דורות עד נוח, 10 דורות עד נוח, 10 דורות עד אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר, מה קורה? המין האנושי נורם כל כך כל כך, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, אין, צריך לעבור איזה תיקון אחר לגמרי, יצירה לגמרי חדשה. וזה היה אברהם אבינו, שבחר, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, כמו אומרים כל יום בתפילה, בחר בו. ואמר, אתה תביא לתקן את החטא של האדם הראשון, אברהם אבינו. אנחנו, עם ישראל, אנחנו ההמשך של אברהם אבינו. עם זו יצרתי, אנחנו יצירה מיוחדת. אז אומר, הרב אומר כאן, שההבדל הזה, המעלה המיוחדת של כנסת ישראל, של עם ישראל, הוא אומר, כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, אז אנחנו כאילו המיוחדים בכל העולם, שבחר בנו מכל העמים וכל הדברים האלה. וקורא למדרגה הזאת, קורא למדרגת ציון. כך הוא כותב, זאת היא מדרגת נקודת ציון. מה זה נקודת ציון? נקודה, כאילו הנקודה הזאת היא מניעה את כל הגלגל. היא, אנחנו מרכז העולם, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינת השפעתנו ההיסטורית והממשית. זה נקודת ציון שלה, נקודה הציון. הציר המרכזי נאמר, כן, זה נקודת ציון. כל זמן שבאמת העמים נפרדים, אנחנו גם מאחדים את כל העמים במגמה הזאת. מה יהיה לעתיד לבוא? האם בסוף אחרית הימים יהיה דבר כזה שבאמת כל העולם כמה יסגור כמו האדם הראשון, יגיע למדרגת הראשון, נחיה ונראה. יש על זה דעות לכאן ולכאן. כן.
אמרנו פה ש בעצם כאילו המצב היה שהאדם הראשון, כביכול היינו צריכים להיות כולם באופן
כן, הוא האדם האידיאלי, הכי שלם.
כן, ואז בגלל שמה שנוצר, אז היינו צריכים ליצור כביכול משהו שהוא
משהו כולם. חילופי, כן. שיבוא לתקן את החטא של האדם הראשון.
אבל לפי הספר אורות, בעצם אמרו לנו שכביכול המחשבה, כביכול של הקדוש ברוך הוא לפני כל העולמות והבריאה, זה הייתה ישראל.
כן, נכון, ישראל קדמו לעולם, מחשבתם של ישראל קדמה לעולם, נכון, אתה צודק. בסדר, אבל כמה דובר לעתיד לבוא, כרגע זה נכון. אבל הרב אומר, הנה, העלאת נסר מדרגתה העליונה, כל זמן שיש חילוק עמים בעולם. שיש חילוק עמים, אבל לפני הרי שהיה, מתי היה חילוק עמים? בני נוח, נחלקו ל-70 עמים. אבל היה מצב בראשיתי עוד לפני זה. מה היה? המצב האידיאלי היה כשהאדם הראשון לפני שהוא גרש מגן עדן. עכשיו אני אגלה לכם סוד, אל תגלו את זה לאף אחד. כל אדם, הוא, יש לו הבחינה של האדם הראשון. זאת אומרת, בפוטנציאל, כל אחד מאיתנו, הוא הרי ייצור, הוא בן אדם. וייצר השם אלוקים את האדם, לא רק את האדם ההוא, גם את האדם הוא יצא. זאת אומרת, אנחנו בעצם יש לנו פוטנציאל, להגיע לשלמות כמו האדם הראשון לפני הגירוש. אבל מה נעשה שכבר הוא גורש ואנחנו גורשנו וכל הדורות גורשו? התמעטות הדורות מה שנראה. האם ההתמעטות הדורות יהיה לנצח? לא. ההיסטוריה זה סגירת מעגל. גורשנו מגן עדן, אני לא יודע אם שמתי לב, שפותחים מעגל, גם מגיעים, מתקרבים יותר בסופו של דבר לנקודת הפתיחה, כן? אז ההיסטוריה האנושית היא מתחילה מגן עדן, גירוש מגן עדן, לאט 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 סוגרים מעגל, ואחרית הימים עד שיהיה, מה שיהיה, נחכה עוד כמה ימים, כמה שנים.